הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לרפורמיסטית, הפודקאסט שעושה לכם ולכן סדר בנושא דת ומדינה. והיום, על פעילות במישור המקומי, דרך ההתמקדות בעיר חיפה. נושא דת ומדינה הם נושאים שתמיד קשה לקדם דרך הכנסת והממשלה בגלל האתגר הפוליטי. העובדה שהמפלגות החרדיות הן תמיד או חלק מקואליציה קיימת, או שותפות פוטנציאליות בקואליציה עתידית, והן כידוע מטילות וטו לשינויים בנושא דת ומדינה. כך נוצר מצב שבו יש נושאים שבהם יש קונצנזוס בציבור הישראלי על הצורך בשינוי, והנושאים המובהקים בהקשר הזה הם נישואים אזרחיים ותחבורה ציבורית בשבת, אבל גם נושאים כמו פלורליזם דתי, זכויות נשים ולהט"ב, אבל אין שום דרך בעתיד הנראה לעין לשנות את החוק בגלל האילוצים הפוליטיים שהזכרתי. המצב החריף במיוחד בשנתיים האחרונות שבהן יש ממשלה קיצונית שלא משרתת את הציבור הליברלי ולא רואה לנגד עיניה את טובת הציבור כולו, אלא מקדמת אינטרסים סקטוריאליים בלבד. במצב הזה הזירה המקומית היא פלטפורמה חשובה ליצירת שינויים. ואנחנו באמת רואות שיש יותר ויותר ערים ומועצות ברחבי הארץ שבהם ראשי הערים, ראשות המועצות, מקדמות סדר יום ליברלי כקונטרה לממשלה הקיצונית שיש לנו ברמה הלאומית. הזכרנו את הדוגמה של רמת גן בפרק על השבת בעונה הראשונה, ואם לא האזנתם, זה הזמן לעשות את זה. אבל יש ערים רבות נוספות שמקדמות סדר יום ליברלי, שמפעילות שירותי תחבורה ציבורית חינמי בשבת, שהקימו מרשם של ידועים בציבור לזוגות שלא נישאו ברבנות כדי להקל עליהם לקבל הטבות עירוניות, ושמביעות עמדה ברורה בעד חינוך ליברלי במוסדות החינוך ביישוב, ומונעות דריסת רגל של אבי מעוז והמלשינון שלו בבתי הספר. אנחנו במרכז הרפורמי עובדות עם קהילות רפורמיות רבות ברחבי הארץ כדי לקדם שוויון, חופש דת ופלורליזם במישור המקומי. בבחירות המקומיות בשנת 2024 פעלנו כדי שהנושאים האלה יהיו בראש סדר העדיפות העירוני, ומאז הבחירות אנחנו פועלות עם הקהילות שלנו מול נבחרי ונבחרות הציבור כדי להפוך ערים ויישובים רבים בארץ למקומות שבהם יש בית כנסת רפורמי שפועל ממבנה ראוי, והקהילה הרפורמית מקבלת תקציבים ולא רק קהילות אורתודוקסיות, למקומות שבהן לא מקבלים מצב של מחיקת דמויות נשים משלטי חוצות, שבהן יש מצעדי גאווה ושוויון לקהילת הלהט"ב, ובבתי הספר אין כניסה לתוכניות גזעניות ומיזוגניות. לא בכל מקום אפשר לקדם נושאים ליברליים מול הרשות המקומית. יש לנו הרבה מקרים בהם נאלצנו לפנות לבתי המשפט כדי לכפות על העירייה להתייחס באופן שוויוני לקהילה הרפורמית. הדוגמה האחרונה היא המאבק שלנו בעיריית חולון, שביטלה הקצאת קרקע לבית כנסת רפורמי אחרי תהליך ארוך של 10 שנים. אחת הערים היותר ליברליות שבהן אפשר דווקא להביא לשינוי היא חיפה. עיר של הר ושל ים. עיר שבנויה על הערך של חיים משותפים של יהודים וערבים, של בני ובנות דתות שונות, של אנשים ממגדרים שונים, עיר של שפיות, כמו שישראל צריכה להיות. בחיפה פועלות 3 קהילות רפורמיות, וגם מרכז חינוך רפורמי לאו בק, ויש גם קהילות קונסרבטיביות. יש לי הכבוד והעונג לארח היום את הרבה נעמה דפני, הרבה של קהילת אור חדש, שהיא מכהנת ביחד עם הרב גבי דגן. נעמה, כיף שאת פה.
ממש.
תודה שבאת.
באתי מעיר הקודש.
אז ספרי קצת על עצמך, במיוחד מעניין אותי איך הגעת להיות רבה רפורמית.
אז שמי נעמה, חיפאית גאה מלידה. חיפאים זה קטע כזה שאנחנו סוחבים את החיפאיות שלנו לכל מקום. האמת שממש ברחתי מלהיות רבה רפורמית. המון שנים פשוט לא רציתי להיות רבה רפורמית. זה נראה כאילו למדתי את כל מה שצריך, עבודה סוציאלית קהילתית ומחשבת ישראל, ותואר שני בניהול ארגונים קהילתיים עם תזה על תחושת שייכות בתנועה הרפורמית, ועבדתי בתנועה הרפורמית, והנחיתי תפילות, אבל באמת לא רציתי להיות רבה. זה נראה לי תפקיד ציבורי. אני אדם מאוד פרטי. תפקיד שכל כך הרבה אנשים מרשים לעצמם לשאול שאלות כל כך אישיות בלי שהם מכירים אותי בכלל. ופחדתי שההחלטות הדתיות האישיות שלי יושפעו מזה שמסתכלים עליי. קצו, ממש ברחתי מזה די הרבה שנים.
בסוף לא הצלחת לברוח מהייעוד שלך, לא עזר.
פחות או יותר עם ההחלטה להיות אימא. להיות המבוגרת האחראית בחדר, התקבלה ההחלטה ללמוד רבנות. כל פעם לקחתי את זה עוד שלב, ואז היה לי ברור שאני לא אהיה רבת קהילה לעולם, ואני לא יכולה לדמיין בכלל לעשות משהו אחר.
ואיזה כיף, זכינו בך ממש. אז באמת, כמו שאמרת, את חיפאית במקור, אבל את גרת גם במקומות אחרים, אני זוכרת שגרת באזור ירושלים, והתחושה שלי כמי שגרה באזור ירושלים, עיר הקודש, היא שחיפה היא באמת, כמו שאמרתי, זה אי של שפיות בתוך איזושהי מציאות לא פשוטה, ולכן זה מקום שבו ערכים ליברליים יכולים לקרום אור וגידים באופן מאוד מאוד שונה ממקומות אחרים בארץ. את שותפה לתחושה הזאת, או שזה איזה מין אשליה?
גם וגם. קודם כל חיפה היא נפלאה. חיפה היא נפלאה בין היתר, כי שום דבר בה הוא לא טרנדי. אנחנו פשוט כן הולכים לישון בדיוק בעשר, כמו ש... לא בדיוק, אבל קרוב. יש משהו מאוד בסיסי שחיפאים גאים בו. וזה אולי ההבדל הגדול בין חיפה לערים אחרות. הסיפור שלנו הוא סיפור של קיום משותף. אנחנו גאים בזה שאנחנו חיים ביחד, למרות שלא תמיד זה פשוט, ולא תמיד אנחנו מצליחים. אז הסיפור עצמו והעובדה שאנשים מרגישים גאים שזה הסיפור שלהם, זה הבדל תהומי בין חיפה לבין ערים אחרות. חיפה עיר נפלאה. יש בה הרבה מאוד אתגרים. אנחנו גרים ביחד, אבל רוב השכונות הן לא שכונות מעורבות. גם של יהודים וגם של ערבים. אנחנו גרים ביחד כל מיני סוגי יהודים, אבל בדרך כלל אנחנו בשכונות ובמרחבים נפרדים. יש רצון טוב, יש איזשהו נכונות להסתכל בגובה העיניים. אנחנו פוגשים אחד את השני, זה לא סיסמאות, אבל יש עבודה מאוד מאוד גדולה שצריכה לעשות, ולו רק כדי לשמור על הקיים. כי הכוחות מושכים למטה במהירות קצת מדאיגה.
אז בואי באמת נדבר על העשייה הזאת, ואת רבת קהילה כאמור, והעשייה שלך מאוד מגוונת, ואת עושה לא רק הרבה עשייה בתוך הבית פנימה, לא רק עשייה עם ולמען חברי וחברות הקהילה, אלא גם הרבה עם הפנים החוצה, זאת אומרת למען המרחב החיפאי. ואני אשמח אם תוכלי לספר קצת על העיסוק שלכם במסגרת קהילת אור חדש, בנושאים האלה, בנושאים של פלורליזם דתי, וקיום משותף של יהודים וערבים, זכויות להט"ב ונושאים נוספים. קצת תספרי מה אתם עושים, וגם איך את מוצאת זמן לכל זה.
אז אני אגיד שאור חדש מבקשת לראות את עצמה כבית וכמגדלור. בית לאנשים שהם חברות וחברי קהילה, ומגדלור במובן הזה שהייתי רוצה שחיפאיות וחיפאים, כשהם חושבים על יהדות, הדימוי שעלה להם מיהדות שהיא פתוחה ושהיא שוויונית ושהיא מחויבת לכבוד האדם באשר הוא, שאלה יהיו הציפיות המוסריות שלהם מהיהדות. אז במסגרת הזאת אנחנו פועלים בכל מיני מרחבים. זכיתי להיות שותפה בפורום עירוני, תחת חממה לחקר הדתות של אוניברסיטת חיפה ועיריית חיפה, שהוקם אחרי השבעה באוקטובר, של מנהיגי דתות חיפאים. ויש לנו שם מגוון רחב מאוד, כולל אנשים שהם מנהיגים של גרעינים תורניים, ועד אימאמים במסגדים.
וואו, ויש שיח באמת
פורה. ויש שיח. הוא לא תמיד פשוט, אבל חייבים לדבר. ובכל המפגשים, בכל ההקשרים, זה כל כך בולט שכשמדברים, וכשמבינים שבצד השני כביכול, יש מישהו שיש לו ערכים, שיש לו רגשות, פתאום נושמים קצת אחרת, פתאום מרגישים שאנחנו בסופו של דבר באותה סירה, באותו בניין, כשיש הזקה, כולנו רוצים ביחד. לא מזמן הייתה מלחמה בחיפה, עדיין יש מלחמה כמובן, וכשרצנו למקלט, אז אצלי בבניין, דיברו בעברית, ערבית ורוסית בבניין, זה לא קלישאה, החיים המשותפים. וחלק מהמחויבות היא להראות שדת יכולה להסביר פנים, שדת יכולה להיות מאירה, ובוא נוסיף בסוגריים, ושרבה יכולה להיות מנהיגה דתית, זה גם לא תמיד פשוט בתוך ההקשרים הבין דתיים, אבל מאוד חשוב לנו לחזק את הסיפור החיפאי, שאנחנו בסיפור הזה ביחד, שהחיים האלה משותפים, שיש לנו עתיד משותף, שאנחנו אחראים עליו, שזאת האחריות שלנו להתמקד במרחב המקומי, ולא להיכנע לכוחות מבחוץ. אני שותפה גם ביחדה, שזה... זאת קואליציה של ארגוני ההתחדשות היהודית, היהדות הישראלית בחיפה, שעובדת עם העירייה, ומנסה באמת למקסם את העבודה במרחב הציבורי, כי לא יכול להיות שכשאדם מן השורה פוגש יהדות בחוץ, היא תמיד אורתודוקסית. זה בסדר גמור שתהיה יהדות אורתודוקסית, אבל רוב האנשים בחיפה הם לא אורתודוקסים. אז איך נראה פורים שלהם? ואיך נראה שבועות? ואיך נראה ט"ו בשבט? ואיך נראה תשעה באב? ואולי אפילו איך נראית קבלת שבת? מה אפשר לפגוש במרחב הציבורי בלי להיכנס אליי? לבית הכנסת.
העירייה שותפה לזה, זאת אומרת, זה ממש כמו האידיאל שאנחנו רוצים שיהיה באמת בכל הערים ויישובים בארץ. תנו לאנשים אפשרות בחירה איך לבטא את היהדות שלהם ושלהן, גם במרחב הציבורי, במרחב העירוני.
העירייה שותפה, אבל אנחנו לומדים איך לעשות את זה ביחד. וזה לא פשוט. גם אנחנו כארגונים לא יודעים לעבוד עם העירייה. גם העירייה לא כל כך יודעת איך לעבוד איתנו. גם מלחמה מאוד שיבשה חלק גדול מהתוכניות. אז אנחנו מנסים לנווט ולראות מה אפשרי ומה לא אפשרי. ואני רוצה לספר על עוד פורום, שממש הוקם בשבועות האחרונים, שמוביל אותו ארגון אורתודוקסי בשם אורתורסטון, שגם אני נמצאת בו בוועדת ההיגוי. ויושבים שם יהודים מכל מיני זרמים וגישות חיפאים, שרוצים לראות איך אנחנו עושים גם קיום משותף בינינו. איך אנחנו מדברים בין אורתודוקסים לרפורמים, בין שמאלנים לימנים, בין דעות כאלה לדעות אחרות, ואיך אנחנו זוכרים שאנחנו ביחד, איך אנחנו בונים תקווה משותפת לעתיד למקום הזה, ולא מתפצרים כל אחד בשכונה שלו, בבועת הפייסבוק שלו.
זה נורא חשוב, מה שתמיד מטריד אותי בפורומים האלה של הביחד, זה להיות ביחד מבלי לוותר על הערכים המשמעותיים שלנו. מבלי ולומר, יש לנו גבולות שאנחנו חייבות וחייבים להתנהל בתוכם, ואנחנו לא מכניסים לתוך הביחד הזה, מי שלא מקבל את העקרונות הבסיסיים, אחרת אם אנחנו מכניסים אותם לאוהל, האוהל ייפול על כולנו.
חד משמעית.
ואת מרגישה שזה נעשה במסגרת הזו של כן כבוד לדעות שונות ולסובלנות כלפי דעות אחרות.
כן, ולגבולות, ולפעמים גבולות של אנשים אחרים פוגשים אותי במקומות שהם מורכבים לי, והפוך. אבל גם אני חושבת שהעולם הליברלי צריך לא לפחד לדבר לא על גבולות, לא על ערכים, לא על מחויבות. אם אנחנו, יש לנו ערכים, אנחנו לא רק פלורליסטים, יש לנו את הערכים שלנו.
לגמרי.
ואנחנו מביאים אותם לשולחן, ואני מרגישה שכשאנחנו מביאים אותם בלי להתבייש, אז יש להם מקום. כשאנחנו מתנצלים על עצם זה שיש לנו עמדות שאולי חס ושלום פוגעות במישהו, אז קל לנפנף את זה. ואני חושבת שיש, דווקא אחרי 7 באוקטובר, אני מזהה הרבה, הרבה יותר נכונות מהצד האורתודוקסי לשיח.
שיח מתוך מקום של כבוד והבנה שאנחנו
ואפילו
שותפים.
ואפילו לקרוא לי הרבה בציבור, כן, שזה לא דבר מובן מאליו.
ממש לא מובן מאליו וממש התקדמות.
חשוב, אבל זה חשוב במובנים מסוימים.
זה חשוב
מסוימים.
נורא במובן סיבורי.
המרחב הציבורי זה חשוב.
כן. לגמרי. אני אגיד שכרבה של הקהילה, את בעצם מנהיגה אותה לא רק מבחינה רוחנית, אלא גם בעשייה היומיומית. והזכרתי את הנושא של הבחירות המקומיות האחרונות שהיו לפני שנה. אני חושב שהרבה אנשים בשדה הליברלי, במחנה הליברלי, חוששים להתלכלך בפוליטיקה, חוששים לבוא ולומר בריש גלי, אלה הערכים שלנו, ולבוא ולומר לפוליטיקאים, זה מה שאנחנו מצפים שאתם תקדמו, כי זה מה שחשוב לנו. וברור לנו שבטח הקשר עם הרשות המקומית, עם נבחרי הציבור, הוא ממש קריטי כדי להשפיע על המרחב המקומי. באמת לקראת הבחירות המקומיות האחרונות, את לקחת את זה בצורה מאוד מאוד רצינית, ומעוררת השראה, אני חייבת לומר, ויצרת קשר באמת עם כל המועמדים לראשות עיריית חיפה.
והיו הרבה מאוד.
והיו הרבה מאוד, כדי לספר להם על הקהילה, ולהסביר להם כמה חשוב לכם לקדם את הערכים של חופש דת, של שוויון, של כבוד לכולם. את יכולה לספר לנו קצת על המהלך הזה, ואיך הרגשת בתוכו, ומה היו התובנות והתוצאות שלו?
זה מאוד הלחיץ אותי. כי אני אמה לי ולפוליטיקה, ואין לי איזה דימוי כזה שזה אנשים שחושבים רק על עצמם, אבל בתור מנהיגת קהילה יש דברים שעושים גם אם לא רוצים לעשות. והאמת היא שהייתה חוויה אחרת לגמרי. קודם כל, הרוב המוחלט של האנשים, הם אנשים שהולכים לעבוד בהתנדבות במועצת העיר, בשבילנו. ואני מלאת הערכה על הדבר הזה. כל כך קל לשבת בבית ולקטר ולרצות לא להתלכלך, ויש פה אנשים שיש להם מה לעשות בחיים. שבאים ואומרים, אני מוכן להקדיש כל כך הרבה זמן לטובת עיר שחשובה לי. ויש בזה משהו שהוא מאוד מרגש, אף פעם לא הסתכלתי על זה. כן. ככה, שהם בעצם כן. מתנדבים לטובתנו. כמעט כולם הסכימו להיפגש איתי. היה לנו חשוב שהכירו מה הקהילה שלנו עושה ומה אנחנו מייצגים. אבל גם הפוך, בנינו רשת וואטסאפ של מעל 500 איש. ואולם, תקליטו לנו מסר. מה אתם רוצים שאנשים שלנו ידעו? כל מי שרוצה, נפרסם את המסר הזה. אנשים יצביעו למי שהם רוצים. אבל אני נותנת לכם, לי יש מתנה. 500 איש זה לא מעט בבחירות מקומיות. ואצלנו אחוזי הצבעה הם כמו של חרדים. זאת אומרת, אנשים יוצאים ומצביעים, כי אנחנו מדברים על זה. ואנשים מבינים שזה חשוב. וכמעט כולם הקליטו מסרים עם הבטחות לקהילת אור חדש. ונוצרה מערכת יחסים. ואז אנחנו מזמינים אותם לאירועים שונים, הם פונים אלינו בצרכים שונים. ואי אפשר להתנהל בלי קשרים בעירייה, כי זה מנגנון כל כך גדול, שכל כך קל ללכת לאיבוד בו. האם אנחנו מקבלים כל מה שאנחנו רוצים? לא. אבל הם יש לי מי לדבר ולהבין איפה הדברים עומדים, ומה אפשרי, ומישהו שיוכל יהיה מוכן לעשות לובי בשבילי ולייצג אותי, חד משמעית כן.
כי זה נבנה על בסיס אותה תשתית שבעצם יצרת, ואני חושב שזה באמת, הרבה גורמים במחנה הליברלי צריכים ללמוד את זה, כי אין ספק שאנחנו לא יודעות לעשות את זה מספיק, וזה ממש מתבקש.
אני יכולה אפילו להוסיף שבשישה באוקטובר, 23, לא ידענו שהעולם מתהפך למחורת, יצאנו שמחת תורה, ויכולנו לבנות קואליציה מכמות האנשים שבאו אלינו מכל מיני מפלגות,
לרקוד
ביחד בקהילה עם בערב שמחת תורה.
מדהים.
כן.
את מרגישה באמת שלאחר בחירות יש דברים שאת עכשיו יכולה לקדם ברמה המקומית? מבחינת כברת כן. דרך שעשית?
חד משמעית. חלק מהתפקיד שלי זה לדעת מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. מה מתאים לאסטרטגיה של קהילת אור חדש, מתי אני אענה ליוזמות עירוניות בוודאי, אבל איזה דברים לי חשוב לקדם, ולהבין שזאת מערכת שלוקח לה הרבה מאוד זמן לעשות את הדברים.
כן.
צריך סבלנות.
סבלנות, אורך רוח.
ולתעדף מה הכי חשוב לנו לקבל מהעירייה, לקחת בחשבון שדברים לוקחים זמן, והם לא תמיד מסתדרים כאלה מערכות מאוד מאוד מורכבות, וגם כל הזמן לשאול מה אנחנו, גם אני באופן אישי, אבל גם מה הקהילה, יכולה לתרום לחיפה. זה עובד לשני הצדדים. אז למשל, עלינו חמל מאוד גדול, החל מהשמיני באוקטובר. אנחנו משמשים בית, סוג של מתנס, לחוגים הליברליים בחיפה, כשרוצים לקדם מפגשי תרבות ודברים מהסוג הזה. אנחנו בוודאי בקשר עם הרווחה כשהם מבקשים דברים, בקשר עם בית הקהילות, שזה הבית הלהטבקי בחיפה. ואנחנו כל הזמן שואלים לא רק מה העירייה יכולה לתת לנו, אלא איך אנחנו יכולים להיות משמעותיים לטובת תושבי חיפה. ואני חושבת שההדדיות הזאת נכונה.
משמעותית מאוד הקשר. אז באמת בואי נדבר שנייה על השנתיים האחרונות, לפני שנדבר רגע על השבעה באוקטובר, נלך אחורה קצת לתשעת החודשים הראשונים של 23, לתקופה הסוערת של המחאה על הדמוקרטיה. אנחנו כמובן גם עכשיו צריכים להמשיך למחות, כי הדמוקרטיה שלנו עדיין בסכנה משמעותית, ובאמת הקהילה הייתה מאוד פעילה במאבק למען הדמוקרטיה. מה גיליתם בתקופה הזאת, ואיך זה גם השפיע על המעמד של הקהילה בעיר, מבחינת המעורבות שלכם במחאה?
זאת שאלה טובה. היא לא ברורה עד הסוף. קודם כל גילינו שיש לנו מחויבות להשמיע קול, גם כשזה לא נעים. וחשוב לציין שהיה לנו דיון קהילתי, האם נכון להצטרף למחאה, והיה לנו דיון נוסף כזה אחר השבעה באוקטובר, ומאז ההחלטה שלנו שכקהילה אנחנו לא מצטרפים למחאות האלה, אלא למחאות של מתי משפחות החטופים, שהן מחאות נפרדות בחיפה, ושם אנחנו מאוד מאוד מעורבים. אני חושבת שקודם כל ההבנה הייתה שחברי הקהילה רוצים להיות גאים בקהילה שלהם. גם אם כמעט כל האנשים היו באים בכל מקרה, העובדה שבאנו כקהילה, נתנה גאוות יחידה וחידדה את המסר. זה חשף אותנו להרבה מאוד אנשים אחרים וגופים אחרים. זה מדהים, אנחנו 60 שנה, ציינו 60 שנה בעיר. וכל כך הרבה אנשים עדיין לא יודעים שאנחנו קיימים. זה נשגב מבינתי איך זה יכול להיות, אבל זה קורה. והנוכחות שם היא משמעותית, כי אנשים רואים, היינו עושים הבדלות ואז מצטרפים, היינו עם חולצות, היינו עם שלטים, ואנשים, אני חושבת שזה גם נתן להם הרבה מאוד תקווה להבין שיש יהדות שנלחמת על הדמוקרטיה, שלא חייבים לוותר על היהדות כדי להחזיק בעמדות דמוקרטיות.
כן, זאת אומרת, הסלוגן של התנועה היה שאנחנו בשם היהדות מגינים על הדמוקרטיה, ודווקא משמיעים את הקול היהודי הזה כנגד ההפיכה.
ואני חושבת שזה מסר חשוב, גם אם אנשים לא מבינים בדיוק מאיזה קהילה אנחנו, אנשים היו עוצרים אותנו, אני מכיפה בוחרית על הראש, אז קל יחסית לזהות אותי, ואומרים לנו תודה, שאנחנו מחזיקים את שני הדברים האלה ביחד, שאנחנו וואו. מראים שיש
לא יהדות לוותר. אחרת.
כן, שיש יהדות אחרת, ושיש יהודים שנאבקים על דמוקרטיה. והייתי שמחה, היו שם הרבה מאוד חופשי כיפות מכל הזרמים ביחד איתנו בהפגנות האלה, אני חייבת להגיד, זה לא כל כך עבד, אבל אני חושבת שזה נתן לנו גם נראות ציבורית, וגם קצת גאוות יחידה, וגם כל הזמן שאלות של האם זה נכון לנו, לא נכון לנו, מתי יש מסרים שהם בעייתיים מבחינתנו. יש שם מגוון רחב של מסרים, אני לא חותמת על כולם. וגם ההתלבטויות האלה, שדברים הם לא שחור או לבן, הם גם משהו שאנחנו צריכים ללמוד איך לחיות איתו, כקהילות.
כן, כן. הזכרת את השבעה באוקטובר, ובאמת אחרי השבעה באוקטובר, אתם באמת הושטתם סיוע, עבדתם באמת מסביב לשעון, והחמל החיפאי באמת פעל בקהילה, אנחנו זוכרות וזוכרים שהממשלה לא תפקדה, ובאמת למזלנו, יש לנו חברה אזרחית חזקה שהצילה את המצב, בטח בשבועות הראשונים, ואני חושבת שמה שמאפיין את התקופה מיד אחרי השבעה באוקטובר, ואולי עד היום, היא שאנשים הרגישו באמת צורך משמעותי יותר, בסעד רוחני, בתמיכה, בליווי, ואני רוצה לשאול אותך, מה השתנה בפעילות שלכם, בקהילה, בעקבות השבעה באוקטובר, ומה למדת על עצמך בתקופה הקשה הזו?
אוי, שאלה קשה. מה השתנה? קודם כל, הפלאפון פתוח מאז השבעה באוקטובר. בתקופת הסיילנו 38 חיילות וחיילים בשירות.
וואו. מהקהילה.
מהקהילה, מהקהילה. והם יכולים להתקשר בכל שעה והם יודעים את זה. אין הרבה שיחות באחת וחצי, שתיים בלילה, אבל כשיש, אנחנו עונים כאילו 10 בבוקר. והשיחות האלה הם אף פעם לא סתם. ברגע שיש קליטה. אז קודם כל זה המוקד על החיילים והמשפחות שלהם, שהם היו פחות במוקד העשייה שלנו, אבל לכל החיפאים בכלל, איך יוצרים מרחב שמחזיקים בו גם את הייאוש וגם את התקווה, שיש בו מקום לבכי, אבל גם לאיזשהו חיוך בסוף. איך נותנים לאנשים, הרי ישראלים, אנחנו מתנהגים כאילו לא קרה כלום. יש הזקה, 10 דקות, חזרנו, לא קרה שום דבר.
ממש, ממש. אבל זה פשוט מציאות מטורפת.
משהו בלב נרעד. ואיך מייצרים מצד אחד את החוסן הזה שאנחנו בסדר, ומצד שני נותנים מקום לפחד, לאימה, לחשש, שלא לדבר על משפחות, יש לנו מעט משפחות ברוך השם, אבל שנפגעו באופן ישיר מטילים או פציעה או דברים מהסוג הזה. ומה שאנחנו עושים בחודשים האחרונים דווקא, אנחנו קוראים לזה המרכז לחוסן ותקווה, שאנחנו ממש מביאים בכל מיני הקשרים, גם של התפילה וגם של מוזיקה, וגם של בית מדרש שאנחנו עושים, וגם של יצירה וגם של עבודה עתידית עם פסיכולוגים, של איך יוצרים מרחב שבו אנחנו בעדינות, בעדינות. מי שרוצה, מאבדים את מה שהיה, איך אנחנו, דרך כלים של אקטיביזם חברתי, מחזירים לעצמנו תחושת שליטה במציאות, ולא רק קורבנות.
למשל?
אפילו ההתנדבות הקטנה ביותר, מחזירה תחושת שליטה. אנשים שהתנדבו בחמל, באוקטובר ובנובמבר ובדצמבר, אמרו לנו, אנחנו עושים את זה כדי לא להשתגע.
לגמרי.
וגם שם שמנו פינה של תפילה, ושל זיכרון, ושל געגוע. איך אנחנו משתמשים גם בכלים הרוחניים, וגם יהדות בסופו של דבר, היא דת ותרבות של מעשים. וככל שאנחנו מאפשרים לאנשים לעשות, ולקחת אחריות על המעשים שלהם בכל הרבדים, אנחנו עוזרים להם לצאת ממרחב פסיבי שרק יורים עליך, או שאתה רק מפחד, או שאת רק דואגת. אז באמת במגוון, גם במרחב של אקטיביזם, וגם בלימוד, וגם בתפילה, וגם ביצירה, וגם בחיי קהילה, בכל המרחבים האלה, איך אנחנו מחזירים לאנשים את האמון ביכולות שלנו ליצור כאן חברה טובה יותר. אני מרגישה ששלושה משברי אמון ואמונה מאוד גדולים אחרי השבעה באוקטובר. ראשון הוא האמונה באלוהים. אפשר לא להאמין באלוהים ושעדיין יהיה משבר אמונה באלוהים. גם את זה צריך לומר. לא קל אחרי כל מה שראינו להמשיך להאמין באלוהים. באלוהים טובה, רחומה, חנונה.
המשבר גם בשכר ועונש, זאת אומרת, צדיק וטוב לו, והרשע ורע לו.
בדיוק, ואת מסתכלת על המציאות.
ממש.
עכשיו, בתוך היהדות יש כלים, המשבר הזה הוא לא חדש, אבל כשזה פוגש אותנו, ולא באיזושהי אמירה תיאורטית, אז יש שבר. השבר השני, הוא אמונה בצלם אלוהים שבאדם, באנושיות הבסיסית, האם היא תבועה בכל אדם באשר הוא? אחרי השבעה באוקטובר, מאוד מאוד קשה להאמין בטוב שבאדם. זה שבר עצום, וזה שבר אמוני. והשבר השלישי, שלא נעים לדבר עליו אולי, הוא השבר במדינת ישראל. האם אנחנו יכולים להאמין שמה שקיים כאן הוא ראוי, הוא מעורר השראה, אנחנו רוצים לראות את הילדים ואת הנכדים שלנו גדלים בו.
ושאנחנו יכולים לצאת מהשבר הזה, בעצם במסגרת ה...
וגם ליצור פה משהו כן. אחר. ואני מרגישה שכקהילה וכמנהיגים דתיים, אנחנו צריכים לתת מענה לכל אחד מהמשברים האלה. להגיד לך שאני יודעת איך עושים את זה? לא. אבל אני מנסה. ובעיקר, לא להתבייש לדבר על זה. כי אחרת אנשים יעזבו. אסור לנו לוותר עליהם.
אז אני רוצה לשאול אותך בעקבות שתי שאלות. א', האם את הרגשת שבאמת בעקבות השבעה באוקטובר, והצורך הזה של אנשים לדבר על השבר הזה ולמצוא לו מזור, יש אנשים שהגיעו לקהילה שלא היו קודם? והשאלה השנייה היא, מאיפה את לוקחת את הכוחות? כי באמת לייצר את הכוחות של תקווה ושל אמונה, כשגם את בסוף חווה את השבר הזה, זה מאוד מאוד מאתגר.
אז השאלה הראשונה היא כן. אני רואה שיש אנשים שמגיעים, כמעט ולא אנשים שבאים מהרחוב, יותר אנשים שהיו בשולי הקהילה לאורך השנים, ופתאום נכנסים יותר. מאיפה הכוחות? קודם כל, אני שותפה, אנחנו שני רבנים, הרב גבי דגן ואני, והשותפות הזאת נותנת הרבה כוח. אני מקבלת המון כוח מחברות וחברי הקהילה, שמגיעים, שנמצאים, וגם אמונה נותנת כוח. וגם איזה אופטימיזם שאני לא חתמתי עליו, הוא פשוט ככה זה. מה, אני אתייאש? מה זה ייתן לי? ואני ממש מרגישה שיש איזושהי שליחות בלהחזיק את התקווה שאם נעבוד נכון, יוכל להיות פה יותר טוב.
ממש, ואני חושבת שעוד דבר שאולי נותן תקווה, זה באמת מפגשים עם אנשים טובים, שקצת דיברנו על זה בכל מיני בגדרים ודתות, ואני יודעת שאתם בקהילה גם קיימתם תוכנית של מפגשי נשים מהקהילה, נשים יהודיות עם נשים פלסטיניות, ואני פשוט ראיתי אותך מדברת על זה, וזה לי נתן מאוד מאוד תקווה ואמונה, אז את רוצה להגיד גם מילה על זה?
נגיד שבאופן עקרוני, כשאנחנו פוגשים פנים אל פנים אנשים אחרים, ומזהים שותפים, ומי שרגע לפני הפגישה חשבנו שהם הצד השני, זה באמת אולי אחד הדברים שנותנים הכי הרבה כוח. זה נכון עם נשים ערביות, זה נכון עם רבנים אורתודוקסיים, כל מי שבאוטומט חשבתי שאנחנו משני צידי המתרס, ופתאום אני מגלה שלפחות בדברים מסוימים שחשובים לי, יש לנו תקוות משותפות, זה אולי הדבר שנותן לי הכי, הכי הרבה כוח. ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שפתאום שמתי לב אליהם, אני חיפאית, זה כמה היה מורכב לנשים מוסלמיות עם כיסוי ראש להסתובב במרחב הציבורי. זה לא עלה על דעתי בכלל. אתם גם אני עם כיסוי ראש, אבל אני בלונדון מודאגת. אין בחיפה מודאגות. כן. וההזדהות הזאת, ופתאום ההבנה של, אנחנו גרות אולי באותו בניין אפילו, אבל חוויות החיים שלנו הן שונות, אבל יש לנו תקוות משותפות, זה נותן המון כוח. ומה שמדהים זה שבכל מפגש, מגלים את זה.
ממש, ממש, זה אני לגמרי מזדהה, שזה אחד הדברים שנותנים לנו תקווה, ואמונה שיכולת אחרת. אנחנו ממש תכף מגיעות לסיום, הזמן עבר נורא מהר. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על חיפה באמת שהיא עיר מאוד מיוחדת, אבל אנחנו גם לפעמים אומרים שיש בה הרבה פוטנציאל לא ממומש.
זה מה שאומרים עלינו.
אז אני רוצה לשאול ככה במבט לעתיד, מה החלומות שלך לחיפה? מה מבחינתך יהיה ככה תסריט אידיאלי לעיר הזאת? ובכלל, תני לנו ככה את ה... דיברנו קצת על זה שאת אופטימית, אז המבט שלך לעתיד, גם לא רק לחיפה, אלא גם לך, לקהילה, למדינה שלנו.
הייתי רוצה שחיפה תמתג את עצמה כעיר הפלורליזם, שזה צעד מעל קיום משותף. הייתי רוצה שזה תהיה עיר שבמופגן, בסיפור שלה, חוגגים את המגוון האנושי, עם גבולות, עם גבולות ערכיים, עם התחשבויות, עם... שום דבר לא צריך להיות באופן קיצוני, גם לא ליברליות. אבל הייתי רוצה שזאת תהיה עיר משגשגת, עם הרבה מאוד צעירים שלא עוזבים לתל אביב, אלא חוזרים אליה ומגדלים משפחות. הייתי רוצה שהדבר הבסיסי הזה, שאנחנו גאים בעובדה, שאנחנו אוהבים בני אדם באשר הם, וזה מקור הגאווה שלנו, יימשך. הייתי רוצה לראות אותנו עיר ירוקה, עיר שקטה, שבה מקלטים משמשים לדברים אחרים, שבה יש איזושהי תחושה של ריפוי ברחוב. ואני חושבת שבעיקר הייתי רוצה, גם לקהילה, גם לעיר וגם למדינה, שנזכור שזה בידיים שלנו. שנהיה עם תחושת מסוגלות ועוצמה בסיסית להבין שהעתיד של המקום הזה תלוי בנו. ויש פה אנשים נפלאים, ואנחנו חייבים, פשוט אין לנו אפשרות אחרת, אנחנו חייבים ליצור כאן חברת מופת. לא לפחד לדבר לא רק על לא חברה בלתי נסבלת, אלא לדבר על חברת מופת, על חברה שמעוררת השראה, על חברה שדואגים בה לחלש ולחלשה, שדואגים בה לגר, ליתום ולאלמנה, חברה שמעודדת ידע וחינוך וחדשנות, סקרנות כלפי אנשים אחרים, ומעורבות הדדית, ויש עם מי לעבוד. אני רוצה לראות אותנו עם ברק בעיניים שוב, כשאנחנו חושבים על העתיד שלנו. ואני רוצה לראות אותנו זוכרים את הכאב הגדול של השבעה באוקטובר, וצומחים ממנו. ולא נותנים לכאב הזה להוריד אותנו ולהפוך אותנו לאנשים אלימים, ולאנשים כועסים, ולאנשים נקמנים. והבחירה לאן לקחת את הסיפור הזה היא אצלנו.
בידיים שלנו, לגמרי, לגמרי. אני רוצה לסיים ולהגיד שבאחד הפירושים שלך לספר איוב, אפרופו מה שדיברנו על צדיק ורע לו, באתר 929 את כותבת, ההבדל בין אובדן גמור לתקווה מחודשת, אינו עוצמת החושך, אלא האומץ לבקש מחדש את האור. אני רוצה להגיד לך תודה, נעמה, על שבאת היום, ועל האור שאת מפיצה, באור חדש ובכלל, על הכל הצלול שלך ומלא ההשראה. היה תענוג, ותודה רבה.
תודה רבה, נהניתי מאוד.
ותודה לכם, נשתבע בפרקים הבאים.
רפורמיסטית בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי. הפודקאסטים של 103 FM.